פרשת השבוע אנחנו לומדים על הבקשה של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, דבר על בני ישראל ויקחו לי תרומה. מעת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת. ויש כאן רשימה של דברים שהם אמורים למלאכת המשכן ולבגדי הכהונה. טוב, התורה כאן כותבת את המילה תרומה כמה פעמים. דבר על בני ישראל ויקחו לי תרומה, פעם אחת. מעת כל איש אשר ידבנו לבו תיקחו את תרומתי, פעם שנייה. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, עוד פעם המילה תרומה, פעם שלישית. אומר התלמוד ירושלמי, ג' תרומות נאמרו בפרשה הזאת. זאת אומרת, בפתיח הזה של פרשת תרומה מופיע המילה תרומה ג' פעמים. למה מופיע המילה תרומה ג' פעמים? לרמז על שלושה תרומות שאנחנו זקוקים להם. תרומת אדנים, ותרומת שקלים, ותרומת המשכן. דבר על בני ישראל ויקחו לי תרומה זו, תרומת האדנים. כלומר, התרומה שאנחנו צריכים כדי להכין אדנים. כלומר, הבסיס שלתוכם ייכנסו קרשי המשכן, הם היו נקראים אדנים, אדני הכסף. אחרי זה, מעת כל איש אשר, אז זה נרמז בפסוק, דבר על בני ישראל ויקחו לי תרומה. זו תרומת האדנים. שתיים, מעת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי, זה תרומת השקלים. זה התרומה של מחצית השקל שהביאו בשביל הקורבנות שיוקרבו בעתיד על גבי המזבח. וג' וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זו תרומת המשכן, כלומר זו תרומה שקשורה למלאכת המשכן. טוב, מעניין שכשאנחנו מסתכלים אחרי זה בפרשה, אנחנו רואים ששתי התרומות הנוספות, כלומר תרומת האדנים ותרומת השקלים, לא מופיעים בפרשה שלנו בצורה רשמית, הם מופיעים מאוחר יותר. תרומת האדנים זה יהיה בכלל בפרשת פקודי המשכן, אלה פקודי, פרשת פקודי. ותרומת השקלים זה יהיה בפרשת כי תישא, כי תישא את ראש בני ישראל ונשאו איש כופר נפשו לתת מחצית השקל. זאת אומרת שבפרשה שלנו מדובר בעיקרון על תרומת המשכן. זאת אומרת, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב, כסף ונחושת, על הפרטים האלה כן מופיע התורה בפרשת תרומה ומעריכה בזה וכולי וכולי. השאלה שנשאלת היא, מה באמת הסיבה שדחו לכתוב את תרומת האדנים ותרומת השקלים מאוחר יותר, ודווקא על תרומת המשכן, כלומר התרומה להכנת המשכן ולבגדי הכהונה ולמלאכת המשכן, זה מופיע דווקא כן בפרשתנו. שאר התרומות, האדנים והשקלים, הם לא מוזכרים במפורש, רק ברמז. אחד מהשתיים, אם צריכים לרמוז, אז שהכל יהיה ברמז. אם לא צריכים לרמוז, אז שהתורה תדבר נטו על תרומת המלאכת המשכן ובגדי הכהונה, וכשיגיע הפרשייה הבאה, שם ידברו על האדנים, ותבוא הבקשה להביא תרומה לאדנים, אחרי זה יהיה תרומה של השקלים. למה מצד אחד התורה מעריכה ומפרטת בנוגע לתרומת המשכן בפרשה שלנו, ואת שאר התרומות, האדנים והשקלים, לא מוזכר במפורש, אלא רק ברמז. עניין נוסף שטעון הסברה הוא, ואת הרעיון הזה מדבר הרבי, מעלה אותו בשיחה של לקוטי שיחות, חלק ט"ז, שיחה ב' לפרשת תרומה, במקור זה בעצם היה מאמר חסידות, שהרבי אמר באדר, וזה הפך להיות לאחר מכן לשיחה, בלקוטי שיחות. אז הרבי מאיר שלכאורה יש כאן שוני בין שלושת התרומות, בצורה איך שהם כתובים בפסוקים של התורה. בתרומה הראשונה, שזוהי תרומת האדנים, כתוב, ויקחו, דבר לבני ישראל, ויקחו לי תרומה. זאת אומרת, הקשר בין התרומה לבין הקדוש ברוך הוא בתוספת של תיבה שלמה, לי. לי תרומה, תרומת האדנים. בתרומה השנייה, שזו תרומת השקלים, בעבור הקורבנות, שם כתוב, מעת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, תרומה שלי. יש כאן את המילה תרומה, עם התוספת יוד, תרומתי, תרומה שלי. אז זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מרומז ביוד, שלי, תרומתי. ובתרומה השלישית, שזה למלאכת המשכן, בכלל לא כתוב שום קשר אל הקדוש ברוך הוא. כתוב, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, לא כתוב, וזאת תרומתי אשר תיקחו מאיתם, או וזאת תרומתי שלי, או משהו כזה. וזאת התרומה, בצורה מאוד מאוד כללית, וזה טעון הסברה והבהרה. אנחנו יודעים שכל עניין הקמת המשכן, מלאכת המשכן, עבודת הכהונה, עבודת הכהנים, הכל זה קיים גם בגשמיות כמובן, אבל הוא לא רק בגשמיות, אלא גם ברוחניות. יש חובה על היהודי, על כל, למעשה, על כל איש ואיש מעם ישראל, לעשות משכן, לעשות מקדש בתוכו, בלבבו פנימה, בבית שלו, בכל ענייני העולם ששייכים אליו, לעשות מהם משכן לקדוש ברוך הוא. זה דבר ידוע, זה מרומז ברמז המפורסם, שכותב אותו השלה, וזה מופיע עוד בספרים הקדמונים של ספרי קבלה, ובחסידות זה מוסבר בעריכות, הפסוק כותב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו, לא נאמר, אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מבני ישראל, שהוא עושה מקדש לקדוש ברוך הוא בלב שלו וברשות שלו, בחפצים שלו. אז צריך להסביר ששלושת התרומות האלה, תרומת האדנים, תרומת השקלים ותרומת המשכן הכללית, קיים גם בעבודת השם של כל יהודי ויהודי, שכל אחד צריך להביא שלוש תרומות כאלה ברוחניות, ומזה ייבנה המשכן לקדוש ברוך הוא, הדירה לקדוש ברוך הוא פה בעולם הזה. אז כדי להסביר את זה, אנחנו צריכים עלינו להקדים את מה שאמרו חז"ל בפרקי אבות, שכתוב על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. מכיוון שהתורה, העולם עומד, והתפקיד שלנו הוא באמת להעמיד את העולם, זה תפקיד היהודי, לעשות לו דירה לקדוש ברוך הוא, כלומר להעמיד, זה נקרא העולם עומד, כלומר להעמיד את העולם. אז איך מעמידים את העולם? בשלושה עניינים של תורה, עבודה וגמילות חסדים. כנראה שיש קשר בין שלושת התרומות, תרומת אדנים, תרומת השקלים ותרומת המשכן הכללית, לבין שלושת העמודים האלה, השלושה דברים שעליהם העולם עומד, שזה התורה, העבודה וגמילות חסדים. אז כדי להבין את זה יותר טוב, צריכים להסביר דבר ראשון, מה זה אותם שלושת העמודים שעליהם העולם עומד, השלושה דברים העולם עומד על התורה, מה הכוונה באמת? הדבר ראשון, התורה. התורה עליה נאמר, והיה אצלו אמון שעשועים לפניו, זה פסוק במשלי, שלמעשה התורה מדברת על עצמה ואומרת שאני הייתי שעשועים לפני הקדוש ברוך הוא. עוד לפני שהעולם נברא, אני הייתי אמון. כלומר, זה היה הפנקסאות, הדיפטראות, הכלי התרשים שאיתם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זאת אומרת, התורה היא קדמה לעולם הרבה יותר לפני. לפני לא רק בזמן, אלא גם במעלה. חמדה גנוזה, שגנוזה לפניך כך וכך שנים. התורה היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. חוכמתו של הקדוש ברוך הוא האינסופי. זאת אומרת, כיוון שהקדוש ברוך הוא אינסופי וגם חוכמתו היא אינסופית, אז התורה היא מעל העולם. העולם הוא הרי הוא מוגבל. לכן כתוב שאלפיים שנה התורה קדמה לעולם. זאת אומרת שיש שייכות שהתורה היא למעשה קיימת עוד בלי העולם. אלא מה? בא הקדוש ברוך הוא ובחסדו נתן לנו את תורתו. בחר בנו מכל העמים, והפכנו להיות לעם קרובו, והוא לקח את התורה האינסופית הזאת, ונתן אותה לנו. יוצא לפי זה, שכאשר יהודי לומד תורה, אז התורה היא למעשה לא יורדת למטה. אלא מה? התורה היא מתלבשת בדיבורו של האדם, בשכל של האדם, במוח שלו, אבל גם אחרי שהיא מתלבשת ויורדת, היא נשארת חוכמתו של הקדוש ברוך הוא בתארתה. היא למעלה לגמרי מהאדם שלומד את התורה. לכן חז"ל מדגישים שיש פסוק בירמיהו, כתוב בירמיה, הלא כל דברי כאש. הלא כל דברי כאש נאום השם. אז חז"ל דורשים בגמרא, למה המשילו את דברי התורה לאש? מה אש אינה מקבלת ומה? אף דברי תורה אינם מקבלים תומה. אינם מקבלים תומה, הכוונה היא שאין להם ירידה מדרגתם העצמית. ומהי דרגתם העצמית של התורה? חוכמתו של הקדוש ברוך הוא האינסופי. זוהי התורה. לאחר מכן, יש את העמוד השני. העמוד השני הוא עמוד העבודה. עמוד העבודה, אז בזמן המקדש עבודה זו עבודת הקורבנות, וגם עבודת התפילה. אז בעמוד העבודה זה בדיוק הפוך מעמוד התורה. בעמוד העבודה, תפקיד הקורבנות, תפקיד של התפילה היא שהאדם יתקרב אל הקדוש ברוך הוא. כמו הרמז המפורסם על הפסוק בספר ויקרא, אדם, דבר לבני ישראל, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, שלא כתוב אדם מכם כי יקריב קורבן להשם, אלא אדם כי יקריב. אז אומרים לך, אומר, מוסבר בתורת החסידות, אדם כי יקריב, אדם שרוצה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, מכם קורבן להשם. לא כתוב אדם מכם כי יקריב, אלא אדם כי יקריב מכם. האדם צריך להקריב את עצמו, להפוך להיות לקורבן לקדוש ברוך הוא, וזו היא בעצם עבודת התפילה, שהעבודה של התפילה היא עבודה בלב, שהאדם פשוט לוקח את עצמו ומעלה אותו, מעלה את עצמו, את הכוחות שלו, את המחשבות שלו, את הכל הוא מעלה לקדוש ברוך הוא. זה העמוד שכל כך נעלה וכל כך מרומם, אבל הוא הפוך מהעמוד של התורה. עניינה של התורה הוא להוריד את החוכמה האינסופית של הקדוש ברוך הוא, שהיא תתלבש בנפש האדם ובשכל האדם, ועדיין יופי נשארת חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. עמוד העבודה, עבודת התפילה, קורבנות, הכוונה היא בדיוק הפוך. שהבן אדם יקריב את עצמו קורבן להשם, זה בעצם עמוד התפילה שעניינה הוא סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים. עכשיו, גם אם הבן אדם, כמה שהבן אדם באמת יצליח, ויעלה את עצמו וירומם את עצמו למעלה מעלה, אחרי הכל הוא נברא, ומכיוון שהוא נברא אז הוא מוגבל. ומכיוון שהוא מוגבל, אז כמה שהוא יתעלה, הוא יגיע רק למקום שנבראים יכולים להגיע. כמובן שכל דרגה, כל מעלה זה דבר נפלא, והוא מיוחד עם הקדוש ברוך הוא, זה הרי הוא עבד על זה. אבל אחרי הכל זה מוגבל. מה אבל בכל זאת יש? אז נכון, הבנו שלא ראי זה כראי זה. לא ראי עמוד התורה כראי עמוד התפילה והקורבנות. אבל בכל זאת יש צד שווה, שיש בין תורה לבין עבודה, לבין עבודת התפילה. מהו הצד השווה? בשניהם האדם עוסק עם עצמו. בלימוד התורה הוא לומד תורה בשכל האנושי שלו, בעמוד התפילה הוא מתעלה, השמיים הוא הופך להיות מחובר אל הקדוש ברוך הוא. אז זה הצד החיובי. מה הצד השלילי? אין כאן שום התעסקות בעניינים גשמיים. הוא לא מתעסק בפועל בעניינים גשמיים. נכון שבעבודת הקורבנות היה כן תפקיד שיהודי היה צריך לקחת קורבן גשמי ולהקריב אותו על גבי המזבח, אבל אחרי הכל, לפני שהוא מקריב את הקורבן על גבי המזבח, נדרשת עבודה שנקראת בשם הקדשת הקורבן, להפריש אותו לקדושה. כלומר, לעשות אותו להקדש, לקדש אותו, לרומם אותו, ורק אז היא יכולה להפוך להיות אישה לקדוש ברוך הוא. ולכן זה הצד השווה שיש בין שני העמודים של תורה ותפילה, שבשניהם האדם עוסק עם עצמו. מה החידוש שיש בעמוד השלישי של גמילות חסדים? על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. מה המיוחד בגמילות חסדים? שלמעשה כתוב בתניה שגמילות חסדים זה בעצם סוג של מטריה כללית לכל המצוות כולם. כל המצוות כולם נקראים בשם צדקה, גמילות חסדים. מה המיוחד בעבודת הגמילות חסדים? שכאן הקדוש ברוך הוא ורצונו יתברך מתגלה בדברים שהם בחיצוניות שלהם הם דברים תחתוניים, דברים גשמיים, והגשמיות עצמה היא פשוט הופכת להיות לחפצה של מצווה. זה גמילות חסדים. פה האדם מתעסק עם עניינים שמחוץ אליו. לכן באמת המצוות ניתנו במדידה ובהגבלה. לכל מצווה יש את ההגבלות שלה, יש את הפרטים שבהם ככה, רק ככה מצווה יכולה להיעשות. בתורה אין גבול. כתוב ארוחה מארץ מידה. שהתורה מצד עצמה היא, אין לה שום עניין של הגבלה. לעומת זאת במצוות יש הגבלות, ככה מצווה צריכה להיעשות, בפרט הזה דווקא. גם בעבודת התפילה, התכלית של עבודת התפילה היא אומנם מלמטה בעבודת האדם עצמו, אבל סולם מוצב ארצה, אבל התכלית הוא להגיע השמיימה. לעומת זאת במצוות שהם נתלבשו בדברים גשמיים, תחתוניים גשמיים, כאן התכלית והמטרה היא לפעול בגשמיות של העולם, ולכן אין ברירה וצריכים לעשות את זה בצורה שהיא מוגבלת. יש לנו כמה וכמה מצוות שהן מצוות ששייכות ללב, חובת הלבבות, אז ידוע מה שהסביר הרבי הקודם, ומופיע בכמה וכמה מאמרים, שגם המצוות שהן חובות הלבבות, כמו אהבת השם, אהבת ישראל וכולי, יראת השם, המצוות האלה צריכים לקיים אותם בצורה כזו שהלב הגשמי יתעורר ברגש גשמי של אהבה להשם, וזה ישפיע על המהלך של דופק הלב הגשמי. אז אחרי הכל זה יורד לתוך גשמיות העולם, וזה שונה, ובזה המצוות, גמילות חסדים, שזה כללות המצוות, שונה מתורה ועבודה, תורה ותפילה. עכשיו נבין על, בנוגע לשלושת התרומות שהיו במשכן. ויקחו לי תרומה, תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם. מה אמרנו? מהו היסוד לכל ענייני עבודת השם? תורה. זה היסוד של הכל. הכל מגיע. כל המדרגות וכל ההתקדמויות בעבודת השם, זה הכל שנעשה על ידי, כמובן, מצוות, על ידי מעשים טובים. הכל חייב להיות מיוסד ומבוסס על התורה. זה הרמז שהתרומה הראשונה היא תרומת האדנים דווקא. מה זה תרומת האדנים? מה עשו איתם? זה היה יסודות למשכן. לקחו את התרומה הזו, את הכסף הזה, והכינו איתה את האדנים שהם היו היסוד למשכן. לכן זה מדגיש גם כן שהיסוד להכל הוא העמוד של התורה. לאחר מכן יש את התרומה השנייה. תיקחו את תרומתי. מהי התרומה השנייה? תרומה השנייה היא תרומת השקלים, שהיו מביאים לקורבנות, ממנה, מהתרומה הזו הביאו את הקורבנות, קורבנות הציבור שהיו מקריבים בכל השנה כולה. אז הקשר בין תרומת השקלים לבין, הקשר בין תרומת השקלים הוא מרומז בעמוד העבודה, עבודת הקורבנות, ובאמת מה היו עושים, מהו עמוד העבודה? קורבנות, תפילה. מה עשו מתרומת השקלים? עשו מזה, ממנה, מהתרומה הזו, הביאו את הכסף לקורבנות הציבור. והתרומה השלישית, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן וכל, כאן מדובר על תרומת המשכן הכללית, למלאכת המשכן, לבגדי כהונה. פה מה מודגש? שלקחו זהב, לקחו כסף, לקחו נחושת, לקחו את ענייני העולם, תכלת, ארגמן, תולעת שני, ועשו מזה משכן לקדוש ברוך הוא. וזה בעצם מדגיש את עניין העמוד השלישי על התורה ועל העבודה, אלה הם שתי התרומות הראשונות, והעמוד השלישי על שלושה דברים העולם עומד, מהו העמוד השלישי? עמוד של גמילות חסדים, וגמילות חסדים זה בעצם כללות כל המצוות כולם, כי באמצעות כל המצוות לוקחים את העניינים הגשמיים של העולם ומכינים משכן לקדוש ברוך הוא. עכשיו, לפי זה נוכל להבין טוב למה יש שינוי בלשון של התרומות. בתרומת האדנים מה נאמר, דבר על בני ישראל, ויקחו לי תרומה. כאן יש כאן תוספת של מילה שלמה, ויקחו לי, אותי, את הקדוש ברוך הוא, ויקחו לי תרומה. למה? עכשיו נבין, מכיוון שהתרומה הזו, תרומת האדנים, היא רומזת על עמוד התורה, אז בעמוד התורה, מכיוון שבתורה מודגש שהיא תורת השם, שרק שהאדם פשוט יש לו את היכולת, השם בחסדו נתן את היכולת לאדם ללמוד ולהבין את התורה, אבל בעצם מהי התורה? תורת השם, אז לכן מודגש כאן עוד מילה אחת, זאת תרומה שהיא שייכת לקדוש ברוך הוא, ויקחו לי תרומה. אגב, לא נאמר כאן, ויקחו לי, לא נאמר ויתנו לי, דבר בני ישראל, ויתנו לי תרומה, ככה היה צריך להיות כתוב. בפועל מה נאמר? ויקחו לי. למה? כי בעצם אנחנו לא נותנים לקדוש ברוך הוא שום דבר. הכל שייך לקדוש ברוך הוא, להשם הארץ ומלואה. אלא מה? יש לנו את היכולת לקחת את התורה שנמצאת למעלה, ויקחו לי, יקחו אותי את הקדוש ברוך הוא, ועל ידי שיקחו, על ידי שיהודי עוסק בתורה, אז הוא לוקח את הקדוש ברוך הוא כביכול, ומביא אותו לעולם, למשכן שלנו. זה בעצם התרומה הראשונה, שהיא לכן מרומז כאן תוספת של מילה שלמה, תרומה ומוסיף לי תרומה, לרמז על התורה שהיא קשורה אל הקדוש ברוך הוא בתכלית, וגם כשיהודי נמצא פה בעולם הזה ולומד תורה, עדיין התורה היא תורת השם, והיא לא מקבלת אף תומה. יש כאן עוד רמז, במילה ויקחו לי תרומה, זאת אומרת, גם כשהתורה יורדת ונמסרת לאדם, ושהוא עכשיו יכול לשבת ללמוד אותה ולהבין אותה, עדיין הוא צריך לדעת שהיא שייכת לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא כביכול נמצא בתוך התורה הזאת. ואם הוא יעסוק, וגם אם יבוא אדם שהוא חליל התמה, התורה תישאר בתהרתה, בקדושתה, הלא כל דברי דברי כאש, מה אש לא מקבל תרומה, אף דברי התורה אינם מקבלים תרומה. ולכן המילה לי נפרדת מהמילה תרומה, כי גם כשבן אדם פה למטה עוסק בתורה, הוא מרים תרומה, מרים את עצמו כביכול, התורה עדיין היא למעלה, קדושתו של הקדוש, קדושת התורה היא נשארת עדיין למעלה מתפיסת האדם, ולמעלה מהשגת האדם. קדושת התורה עדיין נשארת באופן נעלה יותר. ולכן התורה הוסיפה, ויקחו לי בתוספת של תיבה, ואז תרומה. בתרומת השקלים, פה הקדוש ברוך הוא כבר לא נרמז בתיבה שלמה, אלא נרמז רק בתוספת של האות יוד. מעט כל איש ישראל, אשר תגידי לנו, תיקחו את תרומתי, תרומה שלי. אבל לא כתוב כאן את הקדוש ברוך הוא בצורה של תיבה שלמה. למה? כי כמו שאמרנו, מכיוון שהמעט כל איש, מעט כל איש אשר ידבנו ללבו, תיקחו את תרומתי, מדבר על תרומת השקלים, ותרומת השקלים זה מרמז על עמוד העבודה, עבודת הקורבנות ועבודת התפילה, עבודה שבלב, שזוהי עבודת התפילה. זאת אומרת, פה הקורבן מתעלה ונכלל באש שלמעלה ונעלה למעלה. אותו דבר גם כן בתפילה, בן אדם הוא, מקורו הוא נמצא למטה, אבל על ידי התפילה שיסו למוצב ארצה, אז על ידי זה הוא מגיע השמיימה, והוא מתאחד ומתדבק עם הקדוש ברוך הוא בתכלית. לכן נאמר כאן תרומתי, כי באמצעות התרומה הזאת, באמצעות עבודת השם הזו, שעניינה היא עבודת התפילה, הבן אדם מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, וזה הופך להיות לעניין אחד, ולכן כתוב תרומתי, על ידי התרומה הזו כביכול, אתם הופכים להיות איתי, תרומתי, אתם הופכים להיות אני וענווהו, אני והוא, אנחנו הופכים להיות כאחד. לעומת זאת התרומה השלישית, שם כתוב, זאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, ולא כתוב תרומתי, לא כתוב תרומה שלי. למה? כי פה מדבר על תרומת המשכן הכללית. וכאן לא מדברים על האדנים עכשיו, לא מדברים על הקורבנות, מדברים על איך להכין את המשכן. כאן אין שום רמז על הקדוש ברוך הוא, למה? כי כל עניינה של העמוד השלישי של גמילות חסדים, הוא שלא רואים את הקדוש ברוך הוא, שלא מרגישים את גילוי של הקדוש ברוך הוא, כמו להבדיל, כמו שיש בתורה ובתפילה, ששם יש איזשהו הרגש בתורה בצורה גלויה, ובתפילה על ידי עבודתו של האדם, אז הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא ומרגיש אותו. לא, פה זה שזה דבר גשמי, תחתון וגשמי ומוגבל. לכן נאמר כאן בצורה מאוד מאוד סתמית, וזאת התרומה, בלי להזכיר שזה תרומה שקשור לקדוש ברוך הוא. אבל להידך, דווקא בתרומה הזו, בתרומת המשכן, פה מתגלה החידוש והכוונה האלוקית במשכן, שהקדוש ברוך הוא רוצה שפה בעולם הזה הגשמי יהיה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה משכן רוחני על השמיים כבודו, לא. הקדוש ברוך הוא רוצה להשכין את השכינה, נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים, בעולם הזה התחתון גדווקא, וכמו שכתוב בספר התניא שזה צריך להיות תחתון, הכוונה היא לעולם הזה שהוא תחתון, שאין תחתון למטה ממנו. אז זה נעשה דווקא על ידי תרומת המשכן, שלוקחים כסף גשמי, וזהב גשמי, וחומרים גשמיים, וחומרים מוגבלים, ומהם עושים מצוות. וזה בעצם צורה כללית, לא רק תרומת המשכן הכללית, אלא בכלל עשיית המצוות שיהודי עושה מצוות בעולם הזה, הוא לוקח את ענייני העולם, והוא עושה אשר קידישנו במצוותיו, הוא משתמש בדברים האלה לרצונו של הקדוש ברוך הוא, ואז הוא בעצם עושה מקדש בתוכו פנימה וגם ברשותו וכו' וכו'. ולכן, עכשיו נבין שהעניין הזה דווקא מופיע בפרשתנו בצורה ארוכה. מלאכת המשכן, האדנים, זה בפרשת פקודי. תרומת השקלים מופיע בפרשת כתיסה, ופרשתנו, פרשת תרומה, מה כתוב בעריכות רבה על תרומת המשכן דווקא? למה? כי היא העיקר. התרומת האדנים, תרומת השקלים הם חשובים מאוד, אבל הם מופיעים רק ברמז, כי הם בסך הכל הכנה, הכשרה לעיקר העניין. מהו העיקר העניין? עיקר העניין הוא המשכן, המעשה, המצוות פה בפועל, פה בעולם הזה הגשמי. וחשוב כמובן שיהיה ההכנה של תורה ותפילה, כדי שעבודת התרומת המשכן, התרומה, לכן בסדר הפסוקים בפרשה שלנו, דווקא ברמזים, מופיע דבר ראשון תורה, אחרי זה תפילה, אחרי זה, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת. כי כדי ש... נכון אמנם שהתורה אחר כך מעריכה וכותבת בעריכות על תרומת המשכן, אבל בפתיח, כדי להבין... כלומר, כדי לעשות בצורה נכונה את תרומת המשכן, את הגמילות חסדים, את כללות המצוות, להכשיר את העולם הגשמי ולעשות אותו לדירה לקדוש ברוך הוא, כדי שזה יהיה בצורה נכונה, זה חייב להיות על ידי ההכנה המוקדמת של תורה ושל תפילה. לפי הרעיון הזה, נבין דבר שהוא דבר פלא שמופיע בפרשה שלנו. על המילים, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת, אז חכמינו אומרים ככה, זהב זה כנגד מלכות בבל, כסף כנגד מלכות מדי, נחושת כנגד מלכות יוון, אורות אילים מאוד עמים זה כנגד מלכות אדום. כך כתוב במדרש, מדרש תנחומה. השאלה שנשאלת היא, איזה קשר יש בין ארבעת המלכויות האלה, בבל, מדי, יוון ואדום, מה קשור המלכויות האלה למלאכת המשכן? הרי לכאורה אדרבה, ארבעת המלכויות האלה הם הביאו את הגלויות שהם למעשה החריבו את בית המקדש. אז הם בדיוק הפוך מתרומת המשכן. מה היא תרומת המשכן? דבר על בני ישראל ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם. לעשות את המקדש, הם בו, הם המלכויות האלה באו והחריבו את בית המקדש. עכשיו אנחנו נבין את זה בצורה טובה. מכיוון שכל העניין של תרומת המשכן, זה לעשות דירה לקדוש ברוך הוא, פה בעולם הזה התחתון, בדברים גשמיים, אז למעשה יוצא שהשלמות של העניין, הוא דווקא בעבודה בזמן הגלות. לכן המדרש כאן רומז שזהב, כסף ונחושת ואורות אלים מאודמים רומז על כביכול השהייה של יהודים תחת גלות בבל ותחת גלות אדום ותחת גלות מדי ותחת גלות יוון ותחת גלות אדום. שאז מה רואים? שאז גשמיות העולם הוא בתוקפו. ובכל זאת יהודי באמצעות המצוות הוא מברר את העולם, הוא מזכח אותם בצורה שאז למעשה מתמלא את אהבתו של הקדוש ברוך הוא, שיהיה דירה בתחתונים, בתחתון שאין תחתון למטה ממנו, שזה למעשה מתרחש בזמן הגלות תחת אותם מלכויות. כמובן שבאמצעות העבודה הזו, כמו שהיא פה, כשאנחנו עושים אותה בזמן הגלות, שיהודי מברר את העולם, מזכח את העולם, זהב וכסף ונחושת, לוקח את כל ענייניו הגשמיים, ומרים אותם ועושה אותם תרומה לקדוש ברוך הוא, אז על ידי זה, יהיה בפועל המשכן, על ידי זה ייבנה בית המקדש בפועל, אז אנחנו באמת נראה את בית המקדש השלישי, ומה יהיה בבית המקדש השלישי? אז יתגלה, שבבית המקדש השלישי יתגלה המעלה שהייתה, עוד יותר גדולה מאשר בבית ראשון ובית שני, ולכן בית המקדש השלישי יעשה בעיקר באופן של דומם, בלי עצים ובלי חי, לא מן החי, מאורות אלים מאודמים, ולא מהצומח שזה עצי שיטים, אלא יהיה לגמרי דומם, להדגיש את המעלה של המעשה, המעשה הוא העיקר, כמו שמבואר בחסידות, בעריכות על ההבדל שבין יוסף ויהודה, שיהודה זה מבטא את העניין של מעשה, ויוסף מבטא עניין של הוספה, ויהודה זה מלשון הודעה, ביטול, וזה מה שיהיה לעתיד לבוא, ולכן כתוב שלעתיד לבוא יהודה יהיה עוד יותר נעלה מיוסף, כמו שכתוב, ועבדי דוד שבא מיהודה ודוד עבדי, נשיא להם לעולם. הגות תבוך.